טוב, שלום וברוכים הבאים לעוד פרק מחשמל של פיקסל, הפודקאסט שלוקח אתכם מאחורי המסך כדי לחקור את הצד העסקי של עולם הגיימינג. אני דוב ראש, ואם עוד לא שמעתם את הפרק הקודם שלנו שבו התעמקנו בעולם הסים רייסינג, סימולטורים של נהיגה בגיימינג, זה הזמן. היום אנחנו מפנים את הזרקור לתופעה שמשנה את כללי המשחק בתעשיית הגיימינג, שיווק משפיענים. ומי מתאים יותר להדריך אותנו בתחום הזה מאשר שני אנשים שהצליחו ליצור לעצמם שם דבר בזירת הגיימינג הישראלית. אני נרגש להציג את האורחים שלנו היום, שון מזרחי, דה שון שו ואייר הרטוגס. מה שלומכם?
איזה כבוד, איזה כבוד.
לשון יש קהילה תוססת של עוקבים בפלטפורמות השונות, עם 83,000 מנויים ביוטיוב ו-63,000 בטיק טוק, עם עוד 10,000 באינסטגרם, תקנו אותי אם אני טועה. וכמובן בת זוגו אייר, שהיא סוכנת יוצרי תוכן גיימרים מקצועית, עם הבנה מעמיקה של שוק השיווק בגיימינג הישראלי. אז בלי עיכובים נוספים, בואו נתחיל. שון, יער, מה שלומכם?
הכל מעולה, יער, מה שלומך?
אני רוצה להתחיל לדבר על הנושא של עולם שיווק המשפיענים בענף הגיימינג, כי אנחנו יודעים שיש שיווק משפיענים בכל תחום פחות או יותר היום. בין אם זה תיירות ובין אם זה מוצרים כאלה ואחרים. כמובן שאני רוצה לדבר על הגיימינג. העולם של שיווק משפיענים ספציפית הגיע להכנסות של יותר מ-21 מיליארד דולר ב-2023, שזה כמובן אנחנו עוד לא סיימנו את 23, למספרים מאוד מאוד גדולים, וזה כן מראה על ההשקעה של חברות ומותגים דווקא בתחום הזה, רואים אותו כתחום אפקטיבי שבאמת מביא תוצאות. צפרו לנו קצת, מה זה בעצם שיווק משפיעני? מה ההבדל בין זה לבין סוגים אחרים של שיווק?
אז שיווק משפיענים זה בעצם כשיש יוצרי תוכן, שזה יכול להיות יוטיוברים, טיק טוקרים, יוצרי תוכן באינסטגרם, בכל פלטפורמה בעצם, שמפרסמים, פונים אליהם בשביל שהם ימכרו או יפרסמו מוצר לקהילה שלהם. זאת אומרת, לכל יוצר תוכן יש את העוקבים שלו, יש את הקהילה שלו, ובשביל להגיע לקהילה של היוצר תוכן, הוא הבן אדם הכי מתאים לפרסם להם, כי הם סומכים עליו, הם מקשיבים לו, אז בעצם חברה יכולה לשלוח ליוצר תוכן איזה מוצר שהוא ידבר עליו ויפרסם אותו, יספר איך הוא משתמש בו, או שהם יכולים לשלוח אותם למקום מסוים, או לדבר על חוויית שירות מסוימת, זה באמת כל דבר בערך אפשר למכור דרך משפיענים. ואני חושבת שרוב הצרכנים היום מקשיבים למשפיענים שהם עוקבים אחריהם יותר משהם מקשיבים לפרסומות לדוגמה שהם רואים ברדיו, בטלוויזיה, בטיק טוק, כל דבר כזה או אחר.
זה באמת מעניין. אז בעצם את אומרת, במקום לתת את הכסף לגוגל או לפייסבוק או לערוץ 12-13 בטלוויזיה, משלמים למשפיען בשביל להגיע ספציפית לאנשים שעוקבים אחריו ברשתות החברתיות, ואני מניח שזה גם כולל יצירת תוכן מאוד ספציפי עבור אותם קמפיינים, אני מניח, או סוגים שונים של אקטיבציות, של כל מיני פעילויות שאפשר לעשות. מה קורה בעולם הגיימינג בארץ? זאת אומרת, יש בזה בשר, אנשים, יש משפיעני גיימינג ישראלים חוץ משון כמובן?
תראה, עולם הגיימינג זה טיפה משהו שהוא בעייתי. אני חושב שספציפית היום עולם הגיימינג, בוא נקרא לזה בארץ, הוא קצת פחות ממה שהוא היה בשנים קודמות, והרבה פחות ממה שהוא בעולם מבחינת שיווק. אני חושב שגם רואים את זה שיותר ויותר משפיענים שמגיעים מתוך התחום הזה של הגיימינג, מתחילים לפנות יותר למיינסטרים, כי פשוט יש פחות ופחות אנשים שצופים עכשיו בתכנים של גיימינג, אם זה ביוטיוב, אם זה בטיק טוק, אם בכל פלטפורמה אחרת. יש פשוט פחות ביקוש של הקהל. אני קורא לזה The Fortnite Effect. זה את כולם מעניין רק פורטנייט, מה שלא פורטנייט לא מעניין. אז ספציפית אם אתה רוצה להיכנס לתחום הזה של גיימינג, אני חושב ששיווק משפיענים צריך להיות מאוד מדויק, צריך לדעת בדיוק עם איזה משפיענים לעבוד כדי להביא תוצאות, כי צריך לדעת איך לפלח את קהל היד ואיך להגיע בדיוק אליו ולמכור
לו. טוב, לפני שנצלול לתוך הדבר הזה, אני רוצה לתת דוגמה לקמפיין שחברה מאוד גדולה בישראל, פלייטיקה, שרכשה לא מזמן את Just Play LOL, שמייצרים את 1v1 LOL, שזה משחק למי שלא מכיר, קצת דומה לפורטנייט אני חושב, ובעצם עשו איזשהו קמפיין יחד עם משפיענים ישראלים כמו רונן ג'י ג'י וריינבו קווין ואינדה גיים, בשביל בעצם לייצר להם סקינים בדמותם בתוך אותו משחק, כדי להביא יותר שחקנים ישראלים למשחק הזה. אתם מכירים את הקמפיין הזה?
כמובן.
היינו אמורים להיות אפילו חלק מהקמפיין.
אז איך זה לא יצא לפועל?
הייתה דרישה מצחיקה. יאר, את רוצה את לספר על הדרישה שהייתה?
אז אני אגלה סקופ קטן. בבריף המקורי שהמשפיענים קיבלו, התכנון לא היה לצלם בזירת איירסופט, אלא לעשות צניחה חופשית.
אוקיי.
ושון פחות התחבר לרעיון.
תגידו לי מה, אני התחלפנתי, אני עושה תוכן, איזה צניחה חופשית?
אתם רצו לקחת אותך, לזרוק אותך ממטוס?
לזרוק אותי מהאוויר, שהדבר הכי טוב שיכול לקרות מזה זה שאני אשרוד, אוקיי, וכולם בסדר עם זה.
הכי טוב או הכי גרוע, תלוי את מי שואלים כמובן. אבל אוקיי. אבל בעצם הקמפיין הזה, היה לו את האלמנט הזה, וגם היה את האלמנט של הסקינים במשחק עצמו.
נכון.
אז בואו תדריכו אותנו על איך בעצם זה עובד. זאת אומרת, מה המטרה בסופו של דבר, אוקיי, לייצר סקינים במשחק, זה דבר די מובן אני חושב, ששחקנים יוכלו לשחק בדמות שנראית כמו שון, או כמו אינדי גיים, או כמו ריינבו קווין, בסדר גמור. איך זה בעצם עוזר להביא את היעדים של אותו קמפיין?
בעצם אני חושבת שהיעדים בשורה התחתונה זה להביא כמה שיותר הורדות למשחק, ולחשוף אותו כמה שיותר לקהל ישראלי, ובעצם כל אחד מהמשפיענים הזה הם לקחו קבוצת משפיענים מאוד חזקה, כל אחד מהמשפיענים ברגע שיש לו את הסקין שלו, הרבה יותר קל לו לבוא ולהגיד לקהל, בואו תורידו את המשחק, תשחקו עם הסקין שלי, אני עושה תחרויות, כל מי שזוכה עם הסקין שלי הכי הרבה פעמים, מקבל ככה וככה, יכול לזכות איתי במפגש. אני חושב שהרבה יותר קל למשפיען למכור לקהל שלו משהו שהוא מעורב בו אישית. זאת אומרת, ברגע שיש את הסקין שלהם, זה לא בואו תורידו את המשחק הזה שאני גם משחק בו, אלא בואו תורידו את המשחק הזה שאני חלק ממנו, שיש בו סקין שלי. וזה באמת, הקמפיין הביא תוצאות מאוד מאוד יפות, היו המון המון הורדות של המשחק.
את יודעת להגיד מספרים?
אני לא זוכרת להגיד ביום מספרים, אבל אני יודעת שזה עלה במאות אחוזים על הציפיות שהיו.
אוקיי. מעניין מאוד. אני חושב שזו דוגמה לאיך יכולים לעשות קמפיין יצירתי, שבאמת יש בו את ההובלה של אותם משפיעני רשת שמביאים ספציפית את הקהל שלהם. זאת אומרת, זה לא קהל כללי שבא כי מביאים כל מיני מנחי טלוויזיה או כל מיני סופרסטארים כאלה ואחרים, והוא שמע שהם נמצאים שם, אלא ממש להגיע לאותו קהל דרך הצ'אנלים שלו, דרך הטיק טוק שלו ודרך היוטיוב שלו ודרך האינסטגרם שלו. שזה קונספט שהוא קונספט קצת שונה מעולם של שיווק מסורתי יותר, בטח בעולם של אפליקציות, ושזה הכל נורא טכני ו-user acquisition cost, וכמה בעצם עולה לי, כמה אני צריך לשלם לגוגל בשביל הורדה אחת, וכמה אני צריך לשלם לגוגל בשביל רכישה אחת בתוך האפליקציה. זה עולם שהוא קצת יותר שונה, ולכן גם נשאלת שאלה, איך מודדים את כל הדבר הזה? זאת אומרת, איך אני יודע שבאמת הצלחתי?
זה תלוי במטרות של כל בעל עסק או כל משפיע. תראה, מה זה הצלחה? אתה שואל בתור בעל עסק?
יאו אמרה שבקמפיין הספציפי הזה, היעדים היו בעיקר להביא יותר הורדות בישראל, בקרב הילדים הישראלים או הקהל הישראלי, לאותו משחק.
זה מאוד קל למדוד.
איך אנחנו יודעים, אבל איך אנחנו, זה נכון, אבל השאלה היא איך אנחנו יודעים שזה באמת הגיע דרך הקמפיין הזה, ולא דרך אמצעי שיווק אחרים, שוודאי גם קוראים במקביל. הגוגלים והפייסבוקים וכל הפרסומות שאנחנו רואים.
אני מאמין שבדרך כלל יש לינקים שנותנים למשפיענים שהם לינקים אישיים, כמו אפילייט. אני ספציפית לא יודע בקמפיין הזה איך הם עשו את הדברים, אבל זה לא אמור להיות קשה מדי למדידה, כי בסופו של דבר, אני אישית ראיתי בסטורי של חלק מאותם משפיענים, שיש קישור ששולח אותם לדף הורדה או לדף נחיתה. אז כן, אפשר לקחת את הנתונים של הסטורי או של הטיק טוק, של היוטיוב או שאתה יודע, לאן שהם העלו, ולכמת את זה פחות או יותר לכמה לחיצות היה על אותו פוסט, ולשערך כמה אנשים באמת הורידו את המשחק.
אפשר גם לראות לפי כמה שחקנים שיחקו עם כל אחד מהסקינים, זאת אומרת, לא היו סקינים היחידים במשחק. אז סביר להניח שחלק מאוד מאוד גדול מהשחקנים ששיחקו עם סקין של In The Game, הם באו והורידו את המשחק בגלל שהם אוהבים את In The Game, בגלל שהם ראו את In The Game מפרסם את המשחק. אז זאת הדרך מדידה העיקרית, אני חושבת, ספציפית בקמפיין הזה. אבל באמת ברוב הקמפיינים אפשר להשתמש בלינקים מדידים בקוד הנחה, ואז אתה יכול לראות כמה אנשים השתמשו בקוד. יש הרבה דרכים למדוד את היעדים של הקמפיין.
אוקיי, טוב, אנחנו נצלול בהמשך לעולם הזה של שיווק משפיענים ואיך מודדים ומה היעדים, אבל אני רוצה רגע ללכת קצת אחורה ולדבר על הבסיס. מה זה בעצם משפיען? מה מבדיל בין סתם גיימר שמשחק לבין מישהו שהוא משפיען בגיימינג, משפיען רשת? איזה פלטפורמות משתמשים בשביל להגיע לאותם משפיענים, או שאותם משפיענים יוכלו להגיע לקהלים מסוימים? זאת אומרת, השאלה היא לא רק באיזה פלטפורמות הם משתמשים כדי לעשות את התוכן שהם עושים, כי בסופו של דבר משפיען ויוצר תוכן זה פחות או יותר אותו מילים נרדפות, אבל איך גם הם מגיעים, איך הם מבדילים את עצמם מאחרים ומגיעים לקהלים והופכים את אותו ילד או ילדה או בחור או בחורה להיות עוקב שלו עכשיו.
אז אני רגע אדייק, יוצר תוכן ומשפיען, הרבה פעמים משתמשים בזה באמת כמילים נרדפות, אבל יוצר תוכן זה יכול להיות גם מישהו שהוא עושה user generated content, הוא פשוט יוצר תוכן עבור חברות, עבור מפרסמים, עבור כל מיני לקוחות. זה לא חייב להיות מישהו שהוא מפורסם, זה יכול להיות מישהו שהוא כמוך כמוני, פשוט יוצר תוכן מסוים לחברה, על המוצר, על המשחק, ואז החברה הזאת בעצם מפרסמת את התוכן שהוא ייצר בתור תוכן אורגני שלה. ומשפיען זה מישהו שיש לו באמת קהל גדול שהוא יכול להשפיע עליו, שהוא יכול לגרום לו לקנות, לגרום לו להוריד, לגרום לו לעשות וכו'. אז כן, הרבה פעמים משתמשים בזה כמילה נרדפת, אבל כן, יש משמעות קצת שונות לכל אחד מהמונחים.
כי זה לאו דווקא, יכול להיות שמשפיען יהיה כדורסלן, כדורגלן, הם לא יוצרי תוכן, הם ספורטאים, אבל עדיין הם משפיעים על קהל מסוים.
אוקיי, אז בעצם משפיען מתכתב עם המושג באנגלית שמשתמשים בו המון פעמים בעולם השיווק, KOL, Key Opinion Leader, שזה בעצם אדם שהוא מוביל דעת קהל, מוביל דעת קהל, יודע לייצר או להוביל דעת קהל לפי אג'נדות מסוימות, אבל בואו שנייה נצלול רגע דווקא לעולם הגיימינג, כי אני חושב שבעולם הגיימינג כן יש איזושהי חפיפה בין אדם שהוא יוצר תוכן ביוטיוב או בטוויץ' או בפייסבוק גיימינג, אני לא יודע אם אמרתי עכשיו משהו שהוא רלוונטי בכלל, אם פייסבוק זה
בכלל משהו,
לבין לצורך העניין גיימר מקצועי, זאת אומרת מישהו שמשחק באי-ספורט ומגיע לתארים ומגיע להישגים והופך להיות מפורסם בזכות הדבר הזה שהוא גם משפיען, אבל הוא לא בהכרח יוצר תוכן. אני קלטתי את זה נכון?
כן, זה אפשרי.
הכל תלוי אם הוא משדר את התוכן שלו. תראה, אם הוא עושה סטרימינג, אז באיזשהו מקום הוא יוצר תוכן. כי סטרימינג זה לא רק לשחק את המשחק, זה, אתה יודע, לדבר עם הקהל, זה להיות מעניין. אני מכיר הרבה שחקנים שהם, אתה יודע, מאוד טובים במשחק, אבל לא יהיה כזה מעניין לראות אותם בסטרים. לעומת זאת, אנשים שהם קצת פחות מהרמה שלהם, והם עדיין שחקני אי-ספורטס, אבל הם עושים את הסטרים, עושים תוכן. אז זה קצת, אני מניח שיש פה גם חפיפה, וזה גם יכול להיות טיפה
שווה. אז אלו פלטפורמות בעצם, הם הפלטפורמות שמנגישות בין הקהל לבין המשפיען. יש לנו את אינסטגרם, נכון?
אינסטגרם, טיק טוק, יוטיוב, יוטיוב שורטס עכשיו, זה יכול להיות אחלה של פלטפורמה לנסות בה.
אז נשים רגע נקודה, טוויץ' היא יותר מוכוונת לגיימרים באופן ספציפי. יוטיוב, אינסטגרם, טיק טוק הם יותר מיינסטרימים באופן כללי, ויש שם גם תוכן של גיימינג אבל גם תוכן אחר, בעוד שבטוויץ' זה בעיקר מוכוון לגיימרים. אז איפה אתה נמצא, שון? בוא, אמרנו בתחילת הפרק שאתה ביוטיוב ואתה גם באינסטגרם ובטיק טוק, מה עם טוויץ'?
זהו, אז אני חושב שלקהל ישראלי טוויץ' הוא פשוט פחות נגיש. אני אגיד לך מעבר לזה, אני אישית מעדיף לעשות את התוכן שלי במרוכז באותו מקום, גם בגלל השם של הערוץ. בגלל של הערוץ קוראים The Sean Show, אני יכול טכנית לעלות כל סוג קונטנט שאני רוצה. כי זה שואו, זה ביום חמישי אני עושה סטנדאפ בשידור חי, וביום שלישי אני עושה גיימינג בשידור חי, ובשאר השבוע אני מעלה סרטונים מצחיקים, אז יש לי את החופש. אם אני אקח את זה לטוויץ', זה לא שזה לא יעבוד, זה פשוט יעבוד קצת פחות, כי יהיה פחות קהל. אני מאמין שקהל ישראלי שצופה בתוכן של גיימינג, הוא פחות או יותר בגילאים של, בוא נגיד, בין 12 עד 16, זה המג'וריטי, והם לא בדיוק נוח להם להיכנס לטוויץ' ולצפות. עכשיו, מי שצופה בטוויץ', אני מאמין שהם דווקא באזור ה-15-16 פלוס, והם אנשים שאולי קצת יותר קשורים, נקרא לזה, לעולם הישן של גיימינג. העולם הישן של גיימינג זה קונטרסטרייק 1.6, זה ליג אוף לג'נדס, זה דוטה, משחקים שהם, אתה יודע, קצת פחות פופולריים היום
משחקים
בישראל,
משחקים שאני משחק
בהם. אבל אלה שכן... אני אישית חושב שאלה המשחקים הכי טובים.
לא, בסדר, בסדר, קראת לי זקן, אין בעיה. השאלה היא כזו, בסופו של דבר אתה אומר, בוא רגע נתמקד ביוטיוב. אני חושב שהנושא שאנחנו, שמעניין גם לדבר עליו, זה מה התוכן, כי בסופו של דבר, בן אדם שהוא לצורך העניין מנהל שיווק בחברה מסוימת, או שהוא באופן כללי יזם, או מכל סיבה אחרת חוקר, אקדמי, או מכל סיבה אחרת מתעניין בעולם הזה, של משפיעני גיימינג. אחד הדברים שמעניין לדבר עליהם, זה איזה סוג של תוכן בעצם מייצרים עבור קהל הגיימינג, איזה תוכן אתה מייצר, איזה תוכן משפיענים אחרים מייצרים.
אני מייצר כל מה שקשור לקומדיה, כלומר גם הגיימינג הוא תמיד מקושר עם הומור. ההתחלה של הערוץ שלי הייתה נניח מיינקראפט, וזה לא היה סתם סדרה של סרווייבל, זה פשוט היה לעשות אשכרה סדרה שדומה מאוד לריק ומורטי, ולהטמיע את המשחק בתוכה. כאילו המשחק הוא הפלטפורמה שאתה יכול להנגיש את ההומור שלך. עכשיו אני חושב שאם בעלי עסקים מחפשים דרך לשווק את הדברים שלהם, דרך מאוד 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 טובה לשווק שירותים, ובוא נקרא לזה פריטים, או brand awareness, זה הכל דרך הומור. אני מאוד מתמקד לחלק הזה של הומור. אני נניח לא אוהב פרסומות שהן, אתה יודע, נורא כזה מתבססות על מנגנון של הפחדה. זה גם לא כזה עוזר בגיימינג לעשות את זה. ובגלל זה אני מאמין שהלכתי בצורה כזו שכל התוכן שלי הוא תמיד מכוון קומדיה. גם אם זה גיימינג, גם אם זה מיינסטרים, תמיד, תמיד, תמיד okay, קומדיה.
אוקיי, אבל מעניין גם לשמוע מה עוד יש בשוק, יאר.
אז כן, אז אני אספר קצת על משפיענים אחרים מה שהם עושים. יש יוצרי תוכן שפשוט מראים את עצמם משחקים את המשחק, או בשידור חי או בהקלטה, ואז הם עורכים את זה, פשוט מראים את עצמם משחקים תוך כדי מקריינים. יש כאלה שדוגמה מראים מוצרים, עושים סקירה של מוצרים, עושים אנבוקסינג, מספרים על המוצר, או מראים את הסטאפ שלהם, דברים כאלה ואחרים. יש כאלה שבאמת עושים תכנים ביחד, נגיד עכשיו שני יוצרי תוכן, רוצים לשחק באיזשהו משחק ביחד, ואז האינטראקציה ביניהם היא הבונוס בעצם בנוסף למשחק עצמו, מוסיף איזשהו עניין. כי לראות סתם מישהו משחק במשחק, והוא לא מדבר, והוא לא יוצר שום אינטראקציה, זה לא באמת מעניין. עדיף כבר לשחק במשחק בעצמך. אז אם אתה צופה במישהו שהוא משחק במשחק, אז חייבת להיות איזשהו אינטראקציה עם הקהל, או שאם זה מוקלט אז שהוא יקריין מה הוא רואה ויעשה פאנצ'ים באמת, או ייתן איזשהו ערך מוסף, אחרת זה פשוט לא מעניין.
אני חושב שפה דווקא יש איזשהו דיסוננס שכן כדאי להסביר אותו, כי לצורך העניין אם אנחנו נשווה את זה לכדורגל או ענפי ספורט למשל, אז כן יש איזשהו עניין בלראות את השחקן עצמו, אבל יש יותר עניין בלראות את המשחק. בעוד שפה את בעצם אומרת דבר הפוך, את אומרת המשחק הוא סוג של הרקע, הוא סוג של הבסיס, אבל אני נכנס בשביל התוכן שהמשפיען מייצר מעבר למשחק, הדברים שהוא אומר, הדרך שבה הוא מתנהג, הדרך שבה הוא מציג את עצמו, אולי גם האופן שבו הוא משחק, אבל יותר בפוקוס עליו בתור השחקן, נכון. ופחות על האחרים.
אני חושבת שברוב המקרים זו
נקודת המבט של רוב הצופים הישראלים, שהם בטווח גילאי, 12-16. זה מה שהם מחפשים.
וזה דבר מעניין, כי זה בעצם, אני חוזר אחורה לעולם הספורט האלקטרוני והגיימינג המקצועי, ששם הם בעצם כן מתמקדים במשחק, כי בסופו של דבר המשחק הוא ברמה מאוד גבוהה, וכצופה יש לי איזשהו עניין לראות את התחרות ואת המשחק עצמו, אבל גם שם הגילאים הם יותר מבוגרים, הם בדרך כלל 18, 21, 24 וכן הלאה.
אז אני חושבת את זה כי לילדים הרבה יותר קשה לראות עכשיו תחרות ולהתמקד רק במשחק ולהבין בדיוק מה הולך ויש את הקריינות והכל קורה נורא נורא מהר, במיוחד משחקים כמו League of Legends או Dota אבל גם משחקים אחרים, הרבה יותר קשה להתרכז וליהנות מזה מאשר אנשים שהם קצת יותר בוגרים, שהם באמת מכירים את המשחק לעומק, הם משחקים בו בעצמם, הם יכולים להבין מה קורה בתחרות. לכן אני חושב שרוב הצופים הם גדולים יותר באמת.
פה מבוגרים יותר הכוונה, גדולים פיזית אנחנו לא יודעים, אנחנו לא רואים. אבל פה אני חושב שכדאי להדגיש, ככה למי שלא מכיר, League of Legends, Dota, שמות שזרקת, משחקים סופר פופולריים, לא רק שהם פופולריים בתור משחק, יש להם גם סצנת גיימינג תחרותי מאוד פורחת, כלומר יש ליגות ותחרויות, אבל באמת הגילאים שם הם בוגרים יותר, וזה ממחיש לנו שגיימינג זה לא דבר אחד, זה לא בו... נעשה פרסומת לגיימרים, אז אני פונה לכל הגיימרים עם הפרסומת הזאת. לא, זה קהל מאוד מאוד גדול, שבתוכו נכון. יש המון המון חלקים, שהם שונים אחד מהשני, עם תחומי עניין שונים.
לגמרי.
וזה באמת מוביל אותי לדבר קצת על, על המשפיענים עצמם. זאת אומרת, כמה להערכתכם, ומה שאתם רואים, יש איזשהו גיוון בעולם של המשפיענים, גיוון מגדרי, שילוב של אנשים ממדינות שונות, ממוצאים שונים, שילוב של אנשים מהקהילה הגאה.
ספציפית בעולם הגיימינג או באופן כן. כללי במשפיענים?
אני חושב שזה מעניין לראות את זה מנקודת המבט של עולם הגיימינג, שהוא עולם, את יודעת, שהוא גם נישה שלא כולם מכירים, לא כל מי שמאזין לפודקאסט הזה, וגם מי שמכיר, כמו שהרגע אמרנו, יש המון המון סוגים של גיימרים, והמון המון סוגים של תחומי עניין בתוך גיימינג.
נכון, אני חושבת שמבחינת משפיענים בעולם, יש המון 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 גיוון, אני חושבת שאפשר למצוא משפיענים בגיימינג באמת כל נישה שאתה יכול לחשוב עליה, כל גזע, מין, דת וכולי, אבל בארץ הגיוון הוא מאוד 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 קטן, רוב יצרי התוכן בגיימינג בארץ הם בנים, רובם גם בערך בגיל 18 עד 25 הייתי אומרת, אפילו קצת יותר מ-25, מעט מאוד בנות, מעט מאוד גיוון גם בסוג התוכן שהם עושים, אבל באופן כללי זה גם כי אין יותר מדי, זאת אומרת אין הרבה יוצרי תוכן גיימינג בארץ, המספר הוא לא כזה גדול, בטח בהשוואה לעולם. אז אני מניחה שבגלל זה גם הגיוון הוא הרבה יותר קטן.
בסופו של דבר, הכל נמדד כמו בעולם העסקי, עניין של היצע וביקוש. ואני רואה את ה... בוא נקרא לזה לסצנה של ישראל, יש פה איזשהו בעיה, או יש איזושהי בעיה של היצע וביקוש, שאני חושב שהצופים הם לא מודעים לכך שיש תוכן יותר טוב שהם יכולים לקבל, כי הם מקובעים מאוד לסוג תוכן ספציפי, ואני חושב שבוא נקרא לזה, אם שמעת, יש את מיסטר ביסט אפקט, מכיר את המיסטר ביסט אפקט?
אתה יכול לתת רקע בשביל אלה שלא מכירים.
באהבה. מה שקרה זה שיום אחד מיסטר ביסט הגיע.
מיסטר ביסט שהוא משפיען מאוד מוכר.
נכון. הוא היוטיובר הכי גדול בעולם. כל סרטון שלו זה מיליוני דולרים שנשפכים עבור סרטון של 20 דקות.
כשאתה אומר מיליוני דולרים הכוונה להפקה או שזה הרווח שלו?
כן, כן, כן. לא, הרווח שלו הוא הרבה 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 יותר גבוה, אבל תחשוב שאתה על סרטון משקיע, משהו כמו איזה 3-4 מיליון דולר, זה סכומים הזויים. כן, אני אתן לך כאילו, גם איך הוא מגיע לזה, הוא יכול סתם. הוא עשה סרטון שהוא מוכר מכוניות בדולר. הוא קנה מגרש מכוניות, כל פעם שמגיע מישהו, מוכר לו מכונית בדולר. אתה מבין? אז מה שהוא עשה, הוא שינה פה את כללי המשחק. כי אנשים קודם כל תפסו את הראש, אמרו, זה תוכן, וואו, זה אני רוצה לצפות, אני לא מאמין שהוא עשה את זה. ולאט לאט עוד יוצרים גילו שזו שיטה נהדרת להשיג עוד חשיפה, עוד קהל. כלומר, הנישות של הגיימינג טיפה באיזשהו מקום נזנחו, גם על ידי היוצרים. עכשיו, אני לא באמת יודע למה בישראל זה קרה בקנה מידה כזה גדול, כי בעולם, אתה יודע, עדיין יש תוכן של גיימינג, עדיין יש גיימרים שעושים לייבים, ויש להם אלפי צפיות והכל טוב, אבל כן הייתה דעיכה מאז שמיסטר ביסט נכנס לסצנה, אני חייב להגיד שאפילו יש יוטיובר בשם ריין היגה, הוא היה היוטיובר הכי גדול בעולם עד לפני כמה שנים, יש לו ערוץ בשם ניגה היגה, ערוץ מאוד מוכר, ומה שקרה זה שיום אחד הוא הפסיק לעשות תוכן, עבר לגיימינג, ואם עכשיו אתה תראה כמה צפיות יש לו בסרטונים או בלייבים, זה אפילו קצת פחות משל יוצרים במדינת ישראל.
ברמת המאות צפיות.
יוצרים אפילו בינוניים.
אוקיי.
כן, 15,000, 16,000. מיסטר ביסט אפקט. התוכן שהיום והתוכן שהיה בעבר הם שני סוגים שונים. הקהל עשה באיזשהו מקום אבולוציה. אני אישית חושב שהאבולוציה הזאת היא פחות טובה, כי בעצם אנחנו נורא מקובעים לסוג תוכן אחד, והלוואי שאני אהיה זה שיוכל באמת לשבור את זה, אוקיי, אבל זה משהו שהוא מאוד 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 קשה, כי הקהל כבר יש לו דעה ספציפית, והוא יודע מה הוא רוצה לראות. כל מה שתיתן לו שקצת סותם ממה שהוא רוצה לראות, לא יעניין, הוא לא יצפה, הריטנשן ידעך, הסרטון לא יתפוצץ, ולא יהיה למשפיען שום סיבה למה להמשיך לעשות את זה.
תראה, אני רוצה רגע לכוון את הדיון למקום שחזרה לדבר, אמרת על היצע וביקוש, ואמרת גם ש... וגם יאר ציינה את זה, שרוב המשפיענים בארץ בעולם הגיימינג עושים פחות או יותר את אותו תוכן. זאת אומרת, יש ריווי מאוד גדול של אותו סוג של תוכן, על פני לא מעט אנשים שהם משפיענים, אבל הגיוון ביניהם, או לצורך העניין השוני ביניהם, הוא לא כל כך ברור. ומצד שני אתה אומר, זה מה שאנשים רוצים, ואנשים יודעים מה הם רוצים, זה מה שהם מצפים לו, תנסה לעשות משהו אחר, והם יכשילו אותך. אבל אתה יודע, יש משפט מאוד מאוד מפורסם, שאחד האהובים עליי, של הנרי פורד, שהוא המציא את המכונית, הוא אמר, אם הייתי שואל אנשים מה הם רוצים, אז הם היו אומרים, אני רוצה סוס מהר יותר. סוס מהיר יותר. הם לא היו אומרים אני רוצה מכונית, כי פשוט לא היו יכולים לחשוב בכלל ולדמיין את האופציה הזו. אז פה אני חושב שיש דיון בשאלה, איך משפיען יכול להמציא מחדש, לא את כל הקונספט, לא את כל, אתה יודע, לעשות משהו שהוא סופר שונה, אבל כן להגיע לקהל הזה בדרך שתבדל אותו מאחרים, תהפוך אותו לייחודי יותר.
אז אני אקח את עצמי כדוגמה, כי
בשביל זה אתה פה.
לי, לקחת את מה שאני עושה. ואני אגיד לך, בתור אחד שידע מה הוא רוצה לעשות בערוץ היוטיוב שלו מההתחלה, אבל הוא ידע שהוא לא יוכל לעשות את זה מלכתחילה, כי קודם כל אתה צריך לקרוץ לקהל לפני שאתה חושף בפני משהו חדש. אז זו הייתה הסיבה המרכזית למה אני התחלתי מתוכן של מיינקראפט, ועד היום צופים שלי רושמים לישון, אולי תחזור למיינקראפט, אולי תחזור למיינקראפט, אבל הסיבה שהתחלתי מיינקראפט היא כדי להביא את הקהל ההתחלתי, שדרכו אני אוכל לעשות את הדברים שאני עושה היום, שמבדלים אותי משאר יוצרי התוכן. הדברים האלה זה, אני חושב שקודם כל אני היחיד בעולם שעושה את זה, תקן אותי אם אני טועה, אני פשוט לא שמעתי על אף אחד, אני עושה סטנדאפ בשידור חי, כבר במשך שנתיים, סטנדאפ בשידור חי, מול, בשידור האחרון הייתי מול 1,300 צופים, שזה אומר קצת יותר מאולם, וואו, איך קוראים לאולם הזה? מנורה, אם אני לא טועה.
זה לא קצת יותר, זה הרבה יותר. אולם מנורה מפתחים אחד נוקיה לשעבר מכיל 22 או 26 אלף מושבים, משהו כזה.
לא, סליחה, אני אתבלבל עם שם אחר של אולם סטנדאפ, שאתה יכול להכניס שם עד 800 מושבים לקהל. מנורה, אם זה זה, אז עזוב, התבלבלתי. אז בכל מקרה, כן, אז בכל מקרה, אני חושב שסטנדאפ אף אחד לא עושה את זה בארץ, זה משהו שאני סיגלתי אותו לעצמי, לעשות אותו מול קהל, להביא אותו בעצם לקהל של הגיימינג, ולגרום להם לאהוב את זה. בשידורים הראשונים, אני ישבתי מול 50 צופים, בשידורים הטיפה יותר מתקדמים, הייתי במשך שנה מול 150 צופים, ברגע שזה הגיע למספרים של 1,300, הבנתי שכנראה יש פה משהו, שהקהל לא ידע שהוא רוצה, והצלחתי להנגיש לו את זה. עכשיו, בנוסף, לקחתי כל מיני תכנים אחרים, כמו התוכן שאני אישית הכי אוהב שיש לי בערוץ, זה תוכן שנקרא מה אתה מעדיף, שזה אתר שאתה נכנס אליו, יש שאלה מאוד ספציפית, מה אתה מעדיף? שיקריטו לך את הרגליים או את הידיים?
ואתה צריך לתת תשובה.
אז בעוד ש... נכון, זה משחק, זה גיימינג, אוקיי? ובעוד שיוצרים אחרים היו פשוט לוקחים את זה ועונים על התשובה ויאללה נקסט, אני אמרתי, לא, יש פה משהו מעבר, אפשר לקחת את המשחק הזה וממש לייצג כל צד, אוקיי? בצורה שהיא הומוריסטית, ממש סטנדאפ קצר של... דקה, דקה וחצי, ולהגיע בסופו של דבר לקונקלוז'ן, ולהציג את זה לקהל. ואני חושב שלא ראיתי מישהו עושה את זה, לא בארץ, זה לא משהו שהיו עושים בארץ, וזה התפוצץ ברמה לא נורמלית, עם מאות אלפי צפיות, אפילו מיליוני צפיות, בטיק טוק, באינסטגרם, בשורטס, בערוץ, אפילו בסרטונים רגילים ביוטיוב, וזה הדוגמה האישית שלי, ללקחת משהו שהוא לא מיינסטרים, ולהכניס אותו למיינסטרים. ועוד לקהל של גיימינג.
אוקיי, אז מה שאתה בעצם אומר, ממה שאני מבין, קודם כל המשחק של מה אתה מעדיף, יש לו המון המון וריאציות, והוא קיים כבר מאות שנים, אני חושב. אבל איזה כדור אתה לוקח? את האדום שעושה ככה, או את הכחול שעושה ככה? או על איזה כפתור אתה לוחץ? על הימני או השמאלי? וכל אחד מהם יש לו אפקט אחר או הפוך. אז זה קונספט מעניין, אני אשמח לשמוע חלק מהסטנדאפים שאתה עושה. אבל מה שאני מבין זה שבסופו של דבר אתה אומר צריך לייצר אותנטיות מסוימת, אתה צריך להביא את עצמך, אבל במקביל לעשות את זה לקהל ולשוק ולהטיב את זה, להנגיש את זה, אני חושב מילה מאוד נכונה, להנגיש את זה לקהל שיבין את הדברים האלה ושיוכל להכיל אותם ולקבל אותם ולאמץ אותם, בסופו של דבר לאמץ גם אותך.
נכון, אתה לא יכול ביום בהיר אחד להנחית עליהם איזה סוג של תוכן שהם בחיים לא ראו, כי הם לא ייחשפו אליו. כל עוד אתה כאילו לא התחלת להכין את הקרקע, אז לא יהיה לזה דרך. אני זוכר שבסרטוני מיינקראפט האחרונים שלי, התחלתי לאט לאט להכין את הקרקע לקראת סרטונים אחרים שהולכים לבוא, ולשווק את זה בצורה של חכו, אני הולך להעלות לכם תכנים שעדיין לא ראיתם, שאני חייב שאתם תראו מההתחלה ועד הסוף. כי ברגע שהם רואים דקה שמשהו לא מוכר והם יוצאים, אז הם הפסידו. ברגע שהם יושבים ורואים מההתחלה ועד הסוף, עכשיו הם פתוחים לשמוע. עכשיו יכול להיות
בגלל ההנגשה הזאת, אגב, שון מחזיק בשידור חי 1,300 צופים, אז כן, יש בהם צופים שהם בכלל לא מעולם הגיימינג, אבל אני חושבת שחלק גדול, אם לא הרוב, הם צופים שבאמת באים מהעולם הזה של גיימינג, מהעולם הזה של אנימה ששון גם אוהב ומציג בתכנים שלו, ובגלל נכון. זה במהלך הסטנדאפ הוא יכול לעשות המון המון רפרנסים שקשורים לעולם הגיימינג, כל מיני בדיחות שקשורות לעולם הגיימינג, והקהל מבין את זה ואוהב את זה כי זה התוכן. זאת אומרת, הוא מנגיש את הסטנדאפ לגיימרים ועושה אותו ממש סטנדאפ לגיימינג, סטנדאפ על הגיימינג, וזה עוד משהו שמאוד מאוד מבדל אותו מסטנאפיסטים אחרים, הוא יוצר תוכן בגיימינג אחרים, הוא משלב פה בעצם בין שני עולמות, וזה שילוב שלא קיים בשוק, אז הוא בעצם היחיד שעושה את זה.
אוקיי, זה נורא מעניין, אז אני חושב שמפה אפשר לעבור שאלה שהיא הכי מעניינת אולי, לפחות סוג מסוים של אנשים, ודאי אולי את האנשים שמקשיבים לפודקאסט הזה, ולפני זה אני אתן רגע רקע, אתם זוג, נכון? ויער נכון. מלבד בת הזוג של שון, את גם המנהלת שלו, הסוכנת שלו.
נכון.
בענף הגיימינג.
ועכשיו היא גם משפיענית בעצמה.
והופכת להיות משפיענית בעצמה. יש לנו פחות או יותר את אותו מספר עוקבים, אבל יש לי תחושה שהיא הולכת לעקוף אותי בשבועיים הקרובים.
תחכה, תיתן כן, לחודש, כן, חודשיים.
אני בטוח.
לא,
אין בזה ספק בכלל. ויער, אנחנו הכרנו, גם בהקשר הזה של שיווק משפיענים בגיימינג, עבדת עם יעל כהן והחבר'ה בריסט, וכל העולם הזה זה עולם שכן יש בו, אנחנו רואים קמפיינים ויש בו באמת ביזנס. ולכן השאלה הנשאלת, ופה אני חושב שאת מאוד יכולה לעזור לנו בלהבין את זה, זה איפה הכסף. אני קראתי שהיום משפיענים מקבלים חלק מהכסף שלהם באמת הנה תגמול עבור פרסום שעשית בווידאו שלך או ביוטיוב שלך או בטיק טוק שלך, וחלק מזה גם מגיע מקומישנים מסוימים, מעמלות מסוימות שמקבלים על מחירות בפועל של מוצרים. בואי תעזרי לנו להבין איך זה עובד.
אז בגדול יש כמה דרכי תשלום שאפשר לשלם למשפיען על הפרסומים. קודם כל יש דבר שנקרא ברטר, שזה בעצם פרסום תמורת מוצר. הלקוח בא למשפיען, מציע למוצר כלשהו, זה יכול להיות אוזניות, זה יכול להיות מקלדת, זה יכול להיות מחשב חדש, זה יכול להיות משקה, כל דבר כזה או אחר, ובתמורה למוצר שיש לו שווי X ו-Y, המשפיען יוצר סביב המוצר תוכן, מקדם אותו. אז זה הכי פשוט.
אני מניח אבל שעסקאות מהסוג הזה יהיו עסקאות למוצרים שיש להם רלוונטיות מסוימת בענף הגיימינג, ואי אפשר לעשות יותר מדי מהם, כי שון בתור משפיען לא ירצה להחליף אוזניות אחת לשבוע, או שכן.
נכון, בגלל זה הרבה פעמים חותמים על בלעדיות, זאת אומרת אם עכשיו משפיען כלשהו, בלי קשר אם זה ברטר או בתשלום, משפיען כלשהו מקבל עכשיו אוזניות לסקירה, אז כנראה שהם המוכר, המשווק, ירצה להחתים אותו על בלעדיות, זאת אומרת שהוא לא יוכל, לא יוכל לפרסם אוזניות אחרות, במשך נגיד 3 חודשים, חצי שנה, שנה, תלוי מאוד בגודל הקמפיין, סדר גודל הסכומים, אבל בעצם אם המשווק יבוא וייתן לו מוצר, ואחרי שבועיים הוא יציג מוצר אחר מאותה קטגוריה, א' זה יפגע במשווק, וב' זה יפגע גם במשפיען עצמו, כי בעצם הקרדיביליות שלו תרד, זאת אומרת, אף אחד לא יאמין לו שהוא אוהב את האוזניות האלה, אם אחרי שבועיים הוא מחליף אותן. אז האמינות שלו תרד, וזה יפגע גם בפרסומים אחרים שהוא יעשה.
אבל יש ערך להאם המשפיען אוהב את האוזניות, או אוהב את המוצר בשביל שהוא יסכים בכלל לפרסם אותו בשביל כל סכום, או כל...
זה תלוי במשפיען.
זה מאוד תלוי במשפיען. יש כאלה שיקחו כל דבר ויפרסמו כל דבר, לא משנה מה זה, כל עוד משלמים להם מספיק, ויש כאלה שיותר חשוב להם להתחבר באמת למוצר, שזה יהיה מוצר שהם ניסו, שהם אוהבים, שהם רוצים להשתמש בו, גם בשביל ההרגשה שלהם, וגם בשביל האותנטיות לקהל. אם אתה מפרסם מוצר שאתה לא באמת אוהב, ואתה לא באמת משתמש בו, הקהל כנראה ירגיש את זה. זאת אומרת, אם זה מוצר שבאמת כיף לך להשתמש בו, או אם אותך משתמש בו בכל אחד מהסרטונים שלך, וכולם יראו את הסטאפ או את האוזניות, אתה תרצה לדבר על המוצר הזה גם יותר. זאת אומרת, גם אם אתה תתחייב נגיד לחמישה פרסומים, בגלל שאתה אוהב את המוצר, אתה יכול לתת בונוסים, אז מאוד מרגישים את ההבדל בין מוצר שהמשפיען באמת אוהב ומאמין בו, לבין מוצר שפשוט קיבל עליו כסף.
אוקיי, אז את אומרת שמבחינת עסקאות, נקרא לזה עסקאות פרסום, יש את האפשרות לעשות בארטר, זאת אומרת לקבל מוצר כמו מקלדת או עכבר, או איזשהו מוצר שיש לו ערך עבור אותו משפיען באופן אישי, ובתמורה לדבר הזה הוא מפרסם אותם ללא עלות. ובמקביל לדבר הזה הם גם יכולים לשלם לו עבור הפרסום. אני מניח בהערכה לא מקצועית שמשפיענים יותר קטנים יהיו יותר פתוחים לברטרים, וכאלה שיהיו יותר גדולים שמבחינתם לפחות יש להם ערך יותר גדול לפרסום שהם נותנים או לקהל שהם יודעים להביא, הם כבר ירצו עסקאות יותר משמעותיות מבחינה כספית.
נכון, תלוי מאוד בשווי המוצר, נגיד גם יוצר תוכן שהוא גדול, אם מציעים לו בארטר על מחשב בשווי 20,000 שקל, אז יכול מאוד להיות שהוא כן יסכים לבארטר. אבל אתה צודק שככל שהמספר העוקבים ורמת ההשפעה של המשפיען עולה, אז יותר לייקלי שהוא רוצה לקבל על זה באמת תקציבים ולא רק מוצר. אז בעצם שתי הצורות האחרות של התשלום שמשפיען יכול לקבל זה או תקציב על כל פרסום, זאת אומרת כל נגיד אזכור בסרטון או סרטון יהודי או סרטון שורט או טיק טוק, כל אחד מסוגי הפרסומים שווה סכום מסוים של כסף, ונגיד אפשר לעשות 3 פרסומים, אפשר לעשות חבילות, כמה פרסומים כאלה, ובעצם יוצא איזשהו תקציר. והדרך השנייה היא באמת אפיליאט, שהיוצר מקבל אחוזים על כל מחירה שהוא מביא דרך הלינק שלו, דרך הקוד הנחה שלו, או כל צורת מדידה כזאת או אחרת. אבל אני כן רוצה לציין שבתחום הגיימינג ספציפית בישראל, רוב יוצרי התוכן לא עובדים עם אחוזי מחירה, או כמעט ולא, אלא מעדיפים לקבל תקציבים. אני יודעת שבתחומים אחרים, גם בארץ וגם בחול, עושים הרבה 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 אחוזי מחירה, ספציפית בארץ בגיימינג, זה הרבה פחות קורה. זאת אומרת, רוב העסקאות שאני לקחתי בהן חלק או שמעתי עליהן, מעט מאוד מתוכן היו עם אחוזי מחירה.
טוב, זה מעניין, אני כן רוצה לתת רגע רקע ששיווק שותפים או אפיליאט מרקטינג, זה שיטת שיווק מאוד ידועה בכל נישה ובכל סוג של עולם ושוק שקיימים, שבעצם באמצעות השיטה אומרת שבגדול אתה נותן לאדם עמלה מסוימת או אחוז מסוים מהמחירה שהוא עושה עבורך, זאת אומרת הוא מפרסם בדרכים שלו את המוצר, וברגע שאנשים קנו את המוצר מאותו לינק ייחודי או מאותו דרך ייחודית שאפשר לזהות מי השותף שדרכו הגיע המחירה, הוא מקבל 5, 10, 20, 30, 50% מהמחירה, תלוי כמובן בהסכם שלו. משהו מאוד 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 נפוץ. בעולם הגיימינג, כמו שאת אומרת, ופה אולי כדאי לדבר על זה קצת יותר, אין המון המון המון, זה לא מאוד נפוץ פה בארץ.
נכון.
אבל אני כן אגיד שלפי מחקר שנעשה על ידי אחת מסוכנויות המשפיענים הגדולות באירופה, כמעט חצי מהכסף מהתגמול הכספי בעצם שמשפיענים מכל התחומים בעולם האינטרנט, לא רק בגיימינג, מקבלים מגיע משיווק שותפים. אז זה קצת וואו. מפתיע שאת אומרת שפה בארץ זה לא כל כך תופס.
אני חושבת
איך אנחנו מסבירים את
בארץ,
זה?
אז אני חושבת שזה בגלל שהקהל כאן הוא הרבה יותר קטן מאשר בחול, והקהל של הגיימרים זה קהל מאוד מאוד פיקי. זאת אומרת, זה קהל שלא קל למכור לו כל מוצר, לעומת מוצרי טיפוח, מוצרי איפור, מוצרי ניקיון, כל מיני מוצרים בתחומים אחרים. גיימרים, הם בודקים את עצמם לפני שהם קונים מוצר, זאת אומרת, הם הרבה פעמים עושים חקר שוק, הם משווים כל מיני סוגי מוצרים, מחירים, את הספקס של המוצר, לא כזה קל למכור להם. ולכן, ברגע שהיוצר תוכן מסתמך על אחוזי מחירה, הוא לוקח פה סיכון בעצם, יכול להיות שרק מספר בודד של צרכנים ירצו לקנות את המוצר, ואז בעצם הוא נתן פה פרסום בשווי, סתם לדוגמה, 10,000 שקל, אבל הוא מכר רק מעט מאוד מוצרים, אז בעצם הסיכון עובר אליו, במקום שהסיכון יהיה על המשווק שמשקיע בו את התקציב, הסיכון עובר למשפיען, ורוב המשפיענים לא רוצים לקחת את הסיכון הזה.
נשאלת השאלה, על פי מה נקבע השווי, אם את אומרת ששווי הפרסום הוא לצורך העניין 10,000 שקל, אבל הפרסום הזה לא באמת מצליח למכור את המוצרים האלה, אז על פי מה נקבע השווי הזה? זאת אומרת, ופה אני גם מתחבר לעוד קצת נתונים מעניינים שאני יכול לתת מהניסיון האישי שלי, שבאמת שיווק משפיענים בעולם הגיימינג בישראל, אבל לא רק בעולם הגיימינג בישראל, אלא באופן כללי בישראל הוא מאוד יקר בהשוואה לשווקים אחרים בעולם. לצורך העניין באותו תקציב שידעתי להביא 3 משפיעני גיימינג ישראלים בפרויקט אחרון שעשיתי פה בארץ, הצלחתי להביא פחות או יותר 15, שיש להם קהל יותר גדול מבחינה מספרית כמובן מהקהל שיש למשפיענים פה בישראל, פשוט במדינות אחרות, במקומות אחרים באסיה או באירופה או באמריקה הצפונית. אז איך קובעים בעצם, איך המשפיען עכשיו מחליט אם שון לצורך העניין רוצה עכשיו מקבל עסקה, לא יודע מה, מפלאפון, באים אליו ואומרים לו בוא תפרסם אותנו, בוא נעשה סרטון משותף ותאזכר אותנו גם בטיק טוק בכמה סרטונים וסוגרים על מספרים, איך בעצם מתמחרים את זה? איך את יודעת לחשב את השווי של הדבר הזה?
יש בעצם איזשהו סוג של מחירון בשוק, נקרא לזה ככה. כל משפיען יודע לבוא ולהגיד איזה נתונים הוא יכול להביא, לפחות להעריך, כמה צפיות הוא יכול להביא, כמה חשיפות, כמה אנשים הוא חושב שילחצו על הלינק, כמה אנשים הוא חושב שהוא יודע לבוא, כמה מחירות הוא חושב שהוא יכול לבוא ולעשות. זאת אומרת, המשפיענים צריכים להיות מאוד מאוד, מאוד מאורים ובקיאים בנתונים שלהם עצמם, בשביל לדעת לבוא ולהגיד למפרסם מה הם יכולים להביא לשולחן. זאת אומרת, משפיען צריך לדעת אם הוא עכשיו מפרסם איזה מוצר, כמה אנשים בערך כנראה ייכנסו ללינק. זאת אומרת, הוא לא יכול לדעת כמה אנשים יקנו, אבל הוא צריך לדעת כמה אנשים הוא חושב שיכנסו ללינק ויתעניינו במוצר, או כמה תגובות הוא חושב שיהיו, כמה חשיפות הוא חושב שיהיו לפרסום. אלה נתונים שהם מאוד מאוד חשובים לדעת בשביל לפרסם, כדי באמת להעריך את התקציב של כל פרסום. אבל שוב, כמו שאני אומרת, הסיכון כאן הוא הרבה יותר על המשווק מאשר על המשפיען. בגלל זה המשפיענים פה פחות רוצים להסתמך על אפיליאט מרקטינג, כי הם לא באמת יכולים לדעת, לבוא ולהגיד כמה אנשים יקנו את המוצר. וזה בעצם אומר שהם צריכים להסתמך על מחירות שהם לא יכולים להיות בטוחים בהן, בשביל לקבל את התשלום שלהם בעצם. אז רוב המשפיענים מעדיפים להיסגר על איזשהו תקציב, גם אם זה יהיה תקציב יותר נמוך מהפוטנציאל שהם יכולים לקבל עם אחוזי מחירה, כי הם פשוט לא רוצים לקחת את הסיכון. ואני יכולה להבין את זה, כי הקהל פה, במיוחד בגיימינג, זה קהל לא קל. זאת אומרת, לא כזה קל למכור פה לגיימרים מוצרים.
אוקיי. אני חושב שבעצם, אם אני מפענח את מה שאת אומרת נכון, המשפיענים מעדיפים לעבוד בשיווק ולא במחירות. זה שני עולמות שונים של, נכון. ומקצועות שונים לחלוטין. הם מעדיפים שהספונסר שלהם יתעסק במחירה בפועל, ובכל הנושא שקשור למחירות, והם יעסקו בשיווק, הם יעסקו בלקדם את שם המותג, לעשות להם שם טוב, לייצר להם מוניטין יותר טוב, ואולי כן לשווק בפועל ולייצר לינקים ולידים למחירה, אבל לא לבצע את המחירה בפועל ולא להסתמך על המחירה בפועל, שזה דבר מעניין, כי אני חושב שמצד שני יבוא האינטרס של אותו חברה, אותו מותג שרוצים לפרסם, ויגיד, רגע, מצד שני, למה אנחנו, יכול להיות שדרך שיווק שותפים אתם תקבלו אפילו יותר כסף, למה שלא ניכנס לדבר הזה ביחד ונרוויח ביחד? כי בסופו של דבר כן יש פה אלמנט של את יודעת, כשאני הולך ושם כסף בגוגל, אז אני יודע שכך וכך עולה לי קליק, כך וכך עולה המרה. זאת אומרת, המספרים ידועים, המספרים הם מראש ידועים, ואם אני לא מקבל קליקים, אני גם לא משלם. אז אני חושב שזה קונספט שהוא קצת אחר, שדווקא פה בעולם המשפיענים את מתארת קונספט של עולם קצת יותר ישן, של בוא תשים הודעה בעיתון, זה מה שעולה לך, לא משנה כמה מחרת או לא מחרת, 5,000 שקל מודעה בעיתון.
אז כן, כן יש גם את באמת שיווק שותפים, אני חושבת שזה יותר רלוונטי לשיתופי פעולה ארוכי טווח, זאת אומרת אם עכשיו משפיען חותם עסקה עם איזושהי חברה לרבעון, לחציון, לשנה, אז יהיה יותר רלוונטי באמת לעשות שיווק שותפים, זאת אומרת הוא יפרסם את המוצר לא רק בפרסום האחד או בחמישה פרסומים שנקבעו, אלא גם ביום יום שלו יתזכר את זה בסטורי, יתזכר את זה בשידורים חיים, זאת אומרת יהיה לו אינטרס להביא כמה שיותר מכירות. לעומת קמפיין שהוא חד פעמי ונקודתי, שבו אין לו אינטרס עכשיו לבוא ולהסתמך על אחוזי מכירה, כי הוא לא יודע כמה זה באמת יצליח לו.
אז זאת אומרת שיש גם אלמנט של להדביק את השם שלי כמשפיען למותג מסוים, אז אני יותר פתוח לעשות איתם, אני יותר וגמיש לצורך העניין בעסקאות שאני מוכן לעשות איתם, ככל שהדבר הוא לטווח יותר ארוך, ככל ששיתוף הפעולה לטווח יותר ארוך, כי יש גם אלמנט אני מניח של אמינות בין שני הצדדים, לראות שהם יודעים לעבוד טוב ביחד,
בדיוק.
לראות שזה מתחבר אחד לשני, יש בזה המון תבונה.
זה מה שקורה בגדול עם שגרירות מותג, זאת אומרת, אתה יכול להסתכל על כל מיני יוצרי תוכן בארץ, שהם בעצם שגרירים של מותג מסוים, סתם לדוגמה, יוצר תוכן X, הוא שגריר של המותג לנובו, או שגריר של המותג לוג'יטק, ואז בעצם הוא מפרסם באופן קבוע את המוצרים של המותג, לא רק מוצר ספציפי, באופן כללי את המותג, הוא גם משתמש במוצרים באופן קבוע, גם מקדם אותם, גם מדבר עליהם, אם יש מבצעים עכשיו הוא בא ומשתף את הקהל שלו שיש עכשיו איזשהו מבצע, זה בעצם מה שקורה בשיתופי פעולה ארוכי טווח.
אוקיי, אני רוצה לשאול אותך ואותך שון, איך עוד עושים כסף מזה? אני לא יודע, בואו תנסו לתאר, מבחינת העולם של עסקאות פרסום, כמו העסקאות שדיברנו עליהם עכשיו, בין אם זה שותפים, בין אם זה לא שותפים וכן הלאה, כמה נתח יש לזה לעומת יתר ההכנסות שאפשר לייצר מלהיות משפיען רשת?
אז תראה, קודם כל זה תלוי בהרבה מאוד גורמים. אחד, אם אתה יוצר תוכן ביוטיוב, אז אתה יודע, חוץ לפרסומים, שזה, אני מאמין שזה המיין רבניו של רוב יוטיוברים, צריך גם להסתכל באיזה נישה אתה מעלה סרטונים. כלומר, נישות מסוימות יהיו יותר רווחיות. לצורך העניין, גיימינג הוא נישה, שכשאתה מקבל שכר מיוטיוב, שזה בעצם על ידי אנשים שצופים בפרסומות שיש בסרטונים שלך.
זאת אומרת, לא מפרסמים ששילמו לך כדי לפרסם אותם, אלא פרסומת שקופצת לך לפני הסרטון או אחרי הסרטון, שזה יוטיוב מזריק פנימה.
נכון, יש אתר שנקרא גוגל אדוורדס, אתר שכל בעל עסק או גם לא בעל עסק, עם אנשים שרק רוצים לשווק דברים, יכולים להיכנס, לפתוח קמפיין, לקבוע על סכומים לפי מה שגוגל כמובן מסכימים, לקבוע מי קהל היד, ובכך יוטיוב ידע לקחת את הקמפיין ולשים את הפרסומת שלך בסרטונים רלוונטיים, שכנראה מכוונים לאותו קהל יד. אז על זה היוצרי התוכן בעצם מקבלים את השכר, על כל צפייה, או על כל לחיצה, על לינק שבתוך הפרסומת, אנחנו בעצם מקבלים סוג של קומישן מיוטיוב.
זה הכל עכשיו, אוטומטי. זאת אומרת, זה גוגל עושה, נכון. אין לך יותר מדי נגיעה בזה, נכון. אבל כשפרסומות שיושבות ספציפית נכון. על הסרטון שאתה יצרת, מביאות את הצפיות או את ההקלקות, לא משנה מה שמגיעות, אז הם בעצם נותנים לך איזשהו קומישן מהדבר הזה.
בדיוק, תראה, האינטרס שלי הוא שאף אחד לא יעביר פרסומות אף פעם. האם זה קורה? לא, כולם לוחצים על עוד 5 שניות תעביר את הפרסומת, וזה אומר שיצרי תוכן מרוויחים קצת פחות כסף מזה, אבל זה לא כל כך משנה, כי זה עוד פעם, זה תלוי באיזה נישה אתה. עכשיו, הנישה של הגיימינג, היא נניח בארץ ישראל, מה שקורה זה שאתה מקבל על כל 1,000 צפיות בסרטונים, על כל 1,000 צפיות, משהו כמו בין, בוא נקרא לזה, 0.70 דולר לבין 2 דולר. זה פחות או יותר מה שאנחנו מקבלים עבור כל 1,000 צפיות. בנישות כמו מניות, נדלן, איך לעשות כסף, דברים כאלה, זה גם יכול להגיע אפילו למספרים של 20 דולר.
זה משתנה גם בין מדינה למדינה.
נכון, בוא נגיד שנניח בחול, אם אתה תיקח גיימינג, אז זה יכול להיות שב-UK, יהיה לך $4 או $6, יכול להיות שביפן זה אפילו יגיע גם $9 בתחום של הגיימינג, זה הכל תלוי במפרסמים של אותה מדינה ומי קהל היעד. עכשיו, הסכומים האלה נקבעים כי גוגל עושים דבר חכם, הם שואלים מי הפוטנציאל הכי גבוה שיוציא באמת כסף. אז בקהל של גיימינג, לא הילדים, האלה שצופים הם לא אלה שמוצאים את הכסף, ההורים שלהם מוצאים את הכסף. ובתחום של נדלן, מניות וכן הלאה, מי שצופה בסרטון הוא גם זה שמוציא את הכסף. אז הסכומים שם הרבה יותר גבוהים, וזה בעצם, בוא נקרא לזה סורס אחד של רבניו שיש לך כיוצר תוכן מיוטיוב, שאפשר להגיע אליו לסכומים מאוד גדולים אם אתה מקבל מאות אלפי צפיות.
יש גם תרומות בלייבים.
עוד דרך, בדיוק, טיפים, חברי מועדון, שנניח אצלנו עוד פעם בארץ זה הכל ברמה שהיא יחסית אצל חלק גדול מיוצרי התוכן חובבנית, מעטים מי שעושה זה בצורה מקצועית, עושים, קוראים לזה מועדון חברים, כמו שאתה חבר מועדון בזרה, כמו שאתה חבר מועדון בכל החברות, אתה יכול להיות גם חבר מועדון של הערוץ, לקבל הטבות, ובעצם חבר המועדון הוא בעצם בתשלום חודשי קבוע, אתה יכול לבטל אותו מתי שאתה רוצה, אתה יכול לשלם על דרגה גבוהה יותר, ואז לקבל יותר הטבות, ההטבות נקבעות על ידי כל אחד מהיוטיוברים, הוא קובע מההטבות, נניח אצלי, ההטבות זה לייבים מיוחדים רק לחברי מועדון, או ברגע שתיפתח חנות מרץ של הערוץ שבקרוב זה קורה, אז 15% הנחה לכל חברי המועדון, ועוד כל מיני הטבות מאחורי הקלעים, והלאה והלאה. אז זה שני סורסים מרכזיים.
אז אתה אומר בעצם שהעתיד שלנו הוא כרטיס מועדון, כרטיס, משולב כרטיס אשראי דשון שואו, עם שופרסל או משהו?
קודם כל...
כל צפייה בסרטון נותנת נקודות לקניות בסופר.
האמת שבאף עושים כבר
משהו כזה. אני אשמח לשתף כזה. כן, כן, כן.
מה זאת אומרת?
אם אתה מכיר, יש חברה בשם באף, שהציעה כרטיסי אשראי, שאתה בעצם מקבל נקודות שאתה יכול להמיר אותן לכסף ברכישה כל מיני של... ברכישה של כל מיני מצרי גיימינג, על פי... ההישגים שלך במשחקים, זאת אומרת, זה עדיין לא קשור באופן ישיר ליצירת תוכן, אבל אם אתה מוריד את האפליקציה של באף, אתה משחק, אתה מגיע להישגים מסוימים במשחקים שאתה משחק בהם, אתה מקבל נקודות שאתה יכול להמיר בעצם להנחות ביחד עם האשראי.
זאת עוד דוגמה למעבר של גיימינג מנישה של, אני לא רוצה להגיד חנונים, כי זה לא נכון, וזה אף פעם לא היה נכון, אבל נישה של אנשים שמאוד אוהבים את התחום הזה, לתרבות פנאי בכל דבר.
לגמרי, זה כבר מזמן לא רק חנונים.
טוב, אני רוצה בנגיעה, כי אנחנו הערכנו את הערכנו בתבונה את הדיון על איך עושים מזה כסף, אני רוצה בנגיעה לדבר קצת על הקהילה. איך אתם בעצם בונים קהילה סביב משפיען? ראיתי שיש המון, גם משפיענים שיש להם... עוקבים באינסטגרם ובטיק טוק וביוטיוב ובפייסבוק לצורך העניין, בטוויטר, אני יודע שטוויטר פחות רלוונטי בארץ, והתכנים בכל ערוץ כזה הם קצת שונים, המבנה שלהם שונה, הפורמט שלהם שונה, אבל הרבה פעמים זה כן אותה קהילה שנמצאת במקומות האלה. איך בונים קהילה, איך שומרים על הקהילה פעילה ואינגייג'ינג ושתמשיך להתעניין בתכנים שאתה יוצר?
קודם כל התמדה, אסור לך להפסיק אף פעם. כן, אם אתה מפסיק, לא רק שהאלגוריתם מתאכזר אליך, גם אנשים מטבעם ברגע שאתה נעלם.
אני רק רוצה רגע, סליחה שאני פתעת לך, אני רק רוצה לשים דגש על ההבדל בין קהל עוקבים או קהל צופים לבין קהילה. קהילה זה משהו שבתחום של הגיימינג הרבה 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 יותר חזק מתחומים אחרים, במיוחד בגלל היוטיוב וגם בגלל הדיסקורד. אני חושבת ש... יוצרי תוכן שהם יוצרי תוכן לדוגמה באינסטגרם, אז נכון יש להם הרבה אנשים שעוקבים אחריהם, מגיבים להם, אוהבים אותם, אבל אין בעצם קהילה, אין חיבור בין הצופים, בין העוקבים עצמם. לעומת בגיימינג, ליוצרי תוכן שיש להם לדוגמה שרה דיסקורד, יש להם איזושהי קהילה ביוטיוב או בפלטפורמה אחרת, הצופים, העוקבים, יכולים לעשות אינטראקציה אחד עם השני, הם יכולים לשחק אחד עם השני, לדבר אחד עם השני, המשפיען יכול לשחק איתם ביחד, אלה דברים שלא קורים בתחומים אחרים, כמעט בכלל, ולכן הקהילתיות בגיימינג היא הרבה הרבה יותר חזקה ומשמעותית, מאשר בתחומים אחרים. אז שון, אני אתן לך, נמשיך להכיר
את זה. אני רוצה כן אולי לרדת טיפ טיפה יותר לעומק של מה זה דיסקורד, כי זאת מילה שכל גיימר מכיר, שהיא שגורה, זאת אומרת, זה משהו שאתה אומר את זה בלי לחשוב פעמיים, ואתה נכנס לזה בלי לחשוב פעמיים, וכל מי שמחוץ לעולם הגיימינג, כנראה שלא יהיה לו שום מושג, יש כמה קהילות קטנות של מפתחים, שמשתמשים בדיסקורד במקום בסלאק, אבל ברוב הזמן, אם אתה לא גיימר, אתה לא מכיר את הדבר הזה, אז אולי כדאי להרחיב טיפה דיסקורד.
אני מגדירה דיסקורד כשילוב בין וואטסאפ לבין סקייפ, פחות או יותר. ככה אני רואה את זה, בעצם פלטפורמה שאפשר לנהל בצ'אטים, אפשר לפתוח בה קבוצות עם הרבה הרבה אנשים, שרתים עם המון אנשים, זאת אומרת לא מוגבל ב-100-200 כמו בוואטסאפ, אלא אלפי ועשרות אלפי אנשים, ואפשר לנהל אינטראקציה אחד עם השני, אפשר לשחק ביחד, יש חדרי VC, זאת אומרת חדרי voice chat, אפשר להסטרים, להראות בשידור חי, ומה אתה משחק, מה אתה עושה במחשב, אפשר לדרך את סרטים, המון 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 דברים שאפשר לעשות ביחד, ובעצם זה מרכז את הכל במקום אחד, כל אחד יכול להיות במספר גדול של שרתים, וכל אחד מהשרתים יש בעצם סוג קהילה אחר, פעילויות שונות, והרבה מהיוצרי תוכן בגיימינג, אפילו רובם הייתי אומרת, יש לכל אחד מהם שרת דיסקורד משלו, שבו הוא מרכז את הקהילה שלו, את הצופים שלו, וככה הוא יכול ליצור איתם אינטראקציה, שהוא לא יכול לעשות מחוץ לפלטפורמה הזאת, אלא אם כן הוא בשידור חי. אז שון, אתה רוצה להרחיב את זה?
מה, בנוגע לדיסקורד?
בנוגע לאיך אתה בונה קהילה, איך אתה רואה את הדרך הנכונה לבנות קהילה.
אני חושב שדרך נכונה של לבנות קהילה, זה קודם כל לשאול את עצמך, מה אתה רוצה שיהיה פה? אני חושב שיש הבדל בין קהילה לבין קבוצה של אנשים שפשוט מרוכזים באותו מקום. אני אגיד לכם מה, אני חושב שרוב הקהילות בארץ הן קהילות שמבוססות על אותם דברים שרואים במיינסטרים, שבעצם אין שם באמת הבעה של דעה על דברים, לקהל אין באמת איזשהו מקום שהוא נראה, ואני חושב שמה שאני עושה בקהילה שלי כדי שבאמת תהיה יותר הרגשה של קהילתיות וחברות, זה לתת לכל אחד באמת את המקום שלו להתכתב, להביע את עצמו, יש לי צוות שאחראי על זה שיהיה פעילות בשרת ושאנשים יתכתבו ושאנשים ישחקו ושכולם ירגישו שייכים, ואם זה כל מיני חדרי גיימינג בתוך שרת הדיסקורד כדי שיהיה הרגשה שכל הזמן גם אם אתה לבד יש לך לאן לבוא כדי לשחק עם אחרים או לפגוש חברים אחרים. אני חושב שמהמעט שראיתי, אני באמת לא נכנסתי ליותר מדי שרתי דיסקורד של יוטיוברים בארץ, נכנסתי לכמה הגדולים ביותר. אם אתם תיכנסו שם לצ'אטים, אתם תראו משהו שהוא סדום ועמורה, כאילו משהו שהוא לא מפוקח, בטח בילדים בגילאים האלה, אני חושב שזה לא קהילה, זה סוג של מקום שהוא מאוד אפל אפילו אני אגיד, עם פרסומים פורנוגרפיים, עם שפה מאוד 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 בוטה, אף אחד לא עושה כאילו איזושהי רגולציה, כדי שאתם יודעים, בסופו של דבר כאילו שנרגיש שזה סביבה שהיא נעימה להיות בה, ורוב השיח בשרתים האחרים, זה שיח מאוד פוגעני, מאוד מחפשים להוריד אנשים, לפגוע בשמות של יוטיוברים אחרים ובאנשים.
טוב, אז נגיד דיסקורד היא פלטפורמה, בסופו של דבר מי שעושה את התוכן זה המשתמשים שלה.
פלטפורמה.
אם אתה נמצא בשרתי דיסקורד שהם יותר מפוקחים עם נושא יותר ספציפי ושיש בהם את הצוות שיודע גם לוודא את התכנים ולבדוק אותם, לא לפני שהם עולים, אבל לפחות לפקח עליהם, אז יותר בטוח להיות שם בוודאי.
תוך כדי, כן.
ואיפה שלא, אז לא, כי בדיוק כמו כל אתר אינטרנט שמבוסס על משתמשים, אני חושב שדיסקורד, אגב, היא סוג של שילוב בין טימספיק וונטרילו של פעם, שרתי דיבור שהיו פעם, לבין סקייפ, באמת, שיש בה גם את האופציה לדבר עם עם אנשים באופן ישיר, אבל גם את השרתים שמתחלקים לצ'אנלים של דיבור, של קול, שבהם אתה יכול להיכנס, ומי שנמצא שם אתה מדבר איתו, וצ'אנלים של טקסט, שבהם אתה גם יכול לכתוב, ועם כל הבוטים וכל האופציות שיש היום, אפשר לשכלל שרתי דיסקורד ולהפוך אותם לדברים מדהימים ולפונקציות שהרבה פעמים מתעלות על כל מה שוובים, שאתרי ווב יודעים להציע.
לגמרי.
אני חושב שבהרבה מקומות הדיסקורד החליף את הפורומים ואפילו את רדיט קצת ואת המקומות האלה בעולם הגיימינג.
נכון, אני אחדד למה זה...
פלטפורמה מאוד תראה, מאוד מאוד מאוד...
שטח פרסומי.
מאוד. כן.
אני אחדד למה זה קורה בדיסקורד, נגיד יש לך שרת, אתה יכול לפתוח חדרי צ'אט בנושאים, לדוגמה אתה יכול לעשות חדר בנושא אנימה, אתה יכול לעשות חדר בנושא מכוניות, חדר בנושא בדיחות, כל מיני דברים כאלה, ואז כל אחד שנכנס לשרת, הוא יכול באמת למצוא את הצ'אט שמתאים לו, את המקום שמתאים לו, אנשים שאוהבים את הדברים שהוא אוהב, נקודות חיבור משותפות, וזה בעצם אחד הדברים שכל כך מחזיקים את הקהילתיות שיש בדיסקורד.
אני חושב שזה דבר מעניין, ויש עוד המון המון על מה להרחיב, אנחנו לא נספיק להרחיב על הכל. לפני שאנחנו מסיימים, אני כן רוצה בנגיעה לדבר על העתיד. איך הולך להיראות שיווק משפיענים בענף הגיימינג בישראל, ואני כן נותן את הדגש על ישראל, כי יש תחזיות ויש טרנדים למה שאנחנו רואים בעולם, ודרך אגב זה שונה בין צפון אמריקה ואירופה, שזה שוק די הומוגני, לבין אסיה, שזה שוק מאוד 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 אחר, גם בענף הגיימינג דרך אגב, בארצות הברית ובאירופה משחקים בקונסולות ומחשב, ובאסיה משחקים 90% בטלפון, במובייל. ולכן גם כל שוק המשפיענים הוא שונה. אני חושב שמעניין דווקא לדבר על מה הולך להיות בישראל בחמש ועשר שנים הקרובות, בעולם המשפיענים בענף הגיימינג. זאת אומרת, האם אנחנו באמת נראה גיוון של התוכן, או שהוא ימשיך להיות הומוגני, האם אנחנו נראה שינוי בטווח הגילאים, או בגיוון המגדרי, שיש לנו בעולם שיווק המשפיענים, איך אתם רואים את הדברים, אייר?
אני חושבת שאחד הדברים שהולכים לקרות זה שלאט לאט יותר ויותר יצרי תוכן יעשו פרסומים סביב המוצר, זאת אומרת נגיד עכשיו הם מקבלים, זאת אומרת ייצרו את התוכן סביב המוצר, נגיד עכשיו הם מקבלים מוצר לקידום, הם ממש יעשו סרטון תוכן שהוא סביב קידום המוצר ולא רק פרסומת למוצר. אני חושבת שהמשפיענים הולכים לכיוון הזה, אני רואה את זה קורה יותר ויותר, וזה בעצם מעלה את הרמה של השיווק לרמה אחרת לגמרי, כי התוכן זה מה שאנשים בעצם מחפשים. ברגע שהפרסומת היא מוטמעת בתוכן, אז הם גם נהנים מהפרסומת עצמה, וגם הם רוצים לצפות בזה, הם לא יעבירו עכשיו הלאה, ידלגו, הם לא יכולים, כי הפרסומת היא חלק מהתוכן. אז אני חושבת שלשם הולך סוג התוכן של השיווק. מבחינת גיוון אני רוצה להאמין שבאמת הולכות להיות יותר בנות והולכים להיות יותר סוגים שונים של יוצרי תוכן בקהילה, אני מאוד מקווה שזה הולך לשם, אבל אני חושבת שזה ימשיך להיות נשלט בעיקר על ידי גברים לצערי, אבל מבחינת הטווח גילאים, אני חושבת שכבר היום טווח הגילאים הוא די רחב, זאת אומרת מילדים קטנים בגילאי 7-8 ועד מבוגרים בגילאי 30, רוב המבוגרים יותר צופים ביוצרי תוכן שהם בחול ולאו דווקא בארץ, אבל אני מאמינה שלאט לאט גם יוצרי תוכן יפנו יותר לקהלים שהם יותר מבוגרים גם.
שון, איך העתיד הולך לראות?
תראה, אני חושב שזו שאלה שקשה לענות עליה, כי אני יכול לקחת אפילו, בוא ניקח משהו גלובלי. סתם, אתה חושב שאנחנו נצליח ליישב את מאדים?
אם אתה שואל אותי באיזשהו שלב, כן, זה בהחלט אפשרי.
אוקיי, וכדי שאנחנו נצליח להשתלט על כוכבים נוספים וליישב אותם, אנחנו צריכים להגיע למצב שבו יש איזה סוג של, אתה יודע, כל מדינות העולם נמצאות באיזה סוג של הרמוניה ומאוחדות. ואני רואה ככה, גם את היוטיוב, שאתה צריך לראות את זה, כי יש פה מספר קודקודים, עם מספר עצום של מנויים, שברגע שהם יחליטו להתאגד ביחד, כדי ליצור פה משהו שהוא קצת שונה, אז השוק יכול לראות אחרת. כלומר, במילים אחרות, אם נניח הגיימינג כיום הוא פחות חזק, ברגע שהם יחליטו שהם רוצים להתאגד כל הגדולים, ולהראות כמה משחקים חדשים, זה יפתח אותנו לקהלים חדשים, ולעוד אופציות של פרסום, ולעוד משחקים, ולעוד שירותים שאפשר להציע לקהל הישראלי, אבל אני חושב שהאינטרס של כל יוטיובר שהוא כבר גדול היום, בסופו של דבר אינטרס כלכלי. אין להם שום סיבה עכשיו להתאחד ביחד, ולפתח את הקהילה, כי אני חושב שכל אחד הוא יחסית אגואיסט, ועושה את מה שהוא עושה בקצב שלו ובכיף שלו, ואני רוצה להאמין שכשאני אגיע למספרים העצומים האלה, שזה עניין של אני מאמין שנה, שנתיים, אז אני אוכל באמת לקחת את זה תחת חסותי ולהתחיל באמת לקדם את הסצנה הזאת של הגיימינג, להציג עוד משחקים כמו שחשפתי את הסטנדאפ, אז לחשוף עוד רבדים שיש בגיימינג, ובכך במידה שאני אצליח ואני מאמין בסבירות גבוהה שאני אצליח לעשות את זה, אז אני חושב שיש עתיד מאוד 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 ורוד גם לפרסומים ושיווק ומחירות בתחום הגיימינג.
תראה, זה נורא מעניין מה שאתה אומר. אני אתחיל ואומר שאני לא ב-100% מסכים עם הנחת היסוד שהעולם צריך להיות בהרמוניה מושלמת בשביל ליישב את מאדים. זה דיון, זה פרק, זה אגב פרק נפרד לפודקאסט. אבל אם ארצות הברית תחליט שהיא מיישבת את מאדים ויהיה לה את הכסף הטכנולוגיה לעשות את זה, הם לא צריכים שלום עם סין או עם רוסיה בשביל שזה יקרה. ככה אני חושב, אבל אתה יודע, נושא מעניין. אולי אנחנו גם נוכל לדבר על שיווק משפיענים במאדים, כשהגיע המועד לדבר עליו.
אולי.
אני כן חושב, ומה שאני שומע ממך, זה שאתה אומר שחסר איזשהו סטנדרט, זאת אומרת, כל אחד מתעסק בעיקר בעצמו, אין סטנדרט שכולם, שמקובל על כולם, שהוא איזשהו סטנדרט תעשייתי, כמו שיש במקומות אחרים, ואילו היה הסטנדרט הזה, לא רק שאולי היית יודע לפתור גם את הבעיה של, של החוסר במפרסמים, או אולי להביא יותר מפרסמים לתחום הזה, ואתה יודע, ביחד כשמשלבים כוחות, תמיד אפשר להגדיל את השוק, ולייצר יותר כסף לכולם, ויותר עבודה לכולם, ויותר השפעה לכולם. במקביל, אני חושב שסטנדרט כזה גם יכול לפתור בעיות אחרות, כמו הגיוון המגדרי שדיברנו עליו, ויר אומרת, בתחזית קצת אפלה בעיניי, שזה הולך להמשיך להישלט על ידי גברים, ו... אני חושב ש...
אני לאו דווקא...
אני חושב שאפשר להסכים שאנחנו היינו רוצים שזה משהו שדווקא כן ישתנה. זאת אומרת, היינו רוצים לראות יותר בנות, היינו רוצים לראות יותר ייצוג לקהילות להטביות, או אולי אפילו לקהילות דתיות, ובעצם לכל המגזרים בחברה היינו רוצים לראות ייצוג גם בעולם המשפיענים בגיימינג.
כן.
תראה, אם צריך אפילו לתת דוגמה למתי שיוטיוברים כן התאגדו, וזה עבד משחק, אז Among Us, כן, הנה, זו דוגמה של המשחק היחיד שהצליח מאז פורטנייט בארץ, אוקיי, היחיד.
בקרב הילדים, אני כן עושה את הכוכבית הזאת, יש המון גיימרים גם בו.
עוד פעם, תראה,
בקרב צורכי התוכן גיימרים בארץ.
בדיוק, תראה, בסופו של דבר המבוגרים יותר, אפילו שבוא נדבר על 18 פלוס, אנשים בצבא, אנשים עובדים, יש להם פחות זמן לצפות. ילדים צופים בהפסקות, כן. בבית ספר, צופים אפילו חלק בשיעורים, כשהם מגיעים הביתה, זה הדבר ראשון שהם עושים. אז כמובן שזה יהיה נתח השוק המרכזי. אבל הנה, זו הוכחה שכן אפשר לעשות פה משהו שהוא קצת שונה, אם כולם החליטו
אני מסכימה שבשביל להביא איזשהו גיוון לתכנים הלא מגוונים שיש כרגע בגיימינג, באמת כמה יוצרי תוכן גדולים צריכים להתאחד ולהביא תוכן חדש, שהם צריכים בעצם למכור את התוכן הזה לצופים. זאת אומרת, הצופים לא אוהבים תוכן חדש בלי ש... בהפתעה, הם צריכים ללמוד לאכול את זה. ברגע שזה יגיע מכמה יוצרי תוכן ביחד, יהיה יותר קל לבוא ולשכנע את הצופים, אוקיי, הנה, תראו, זה משהו חדש, אתם יכולים לאהוב את זה, זה כיף, זה טוב, אבל בוא נראה באמת אם זה יקרה.
אני חושב שזה רעיון מעולה, אחד הדברים שקורים בדרך כלל בתעשיות מתפתחות זה יצור של איזשהו איגוד או איזשהו פלטפורמה שבה אותם מובילים, אותם החבר'ה הגדולים, ה-10, 20, אפילו 50, משתמשים בפלטפורמה הזו כדי להחליף רעיונות ולהציב איזשהו סטנדרט, אפילו אם הוא בינם לבין עצמם, והדבר הזה כשלעצמו מהווה איזשהו קרש מקפצה שמגדיל את השוק. מגדיל את השוק, כי אנשים יודעים למה לצפות. יכול להיות שאתם תוכלו ככה להוביל גם את האיגוד החדש הזה, איגוד המשפיעני גיימינג בישראל.
אני מקווה.
זה רעיון מעניין מאוד. לפני שאני אמרתי את זה כבר מקודם, אני אגיד את זה שוב לפני שאנחנו מסיימים, כי רשמתי לי בנקודה שמאוד חשוב לי. איזה טיפ בא לכם לתת דווקא למנהלי מותג, למנהלי שיווק, לכל מי שלא בא מעולם הגיימינג, אבל מכיר בעובדה שהוא צריך לשווק לקהל הספציפי הזה, של ילדים בני 12 עד 16.
אז אני אשמח...
מה הטיפים בעולם הזה, אייר, בבקשה?
הטיפ שלי זה להקשיב ליוצרי התוכן, כשאתה בא ומנסה לסכם איתם איזשהו רעיון, איזשהו קמפיין, תקשיב למה שהם אומרים, הם מכירים את הקהל שלהם הכי טוב, תן להם לעשות את זה בשפה שלהם, מן הסתם צריכים להיות גיידליינס ומסרים כלשהם, אבל לבוא ולנסות להכתיב או ליוצר תוכן, תעשה א', ב', ג', כשזה לא מתכתב עם השפה שלו ועם הקהל שלו, זה פשוט לא עובד. חייבים לתת ליוצר התוכן לבטא את עצמו ולהביא את המקום שלו ואת השפה שלו, אחרת הפרסום פשוט ייקשה.
זה טיפ מעולה. אני רוצה רגע לדייק אותך ודווקא אותך, כי שון יהיה קצת משוחט בשאלה הזו, אבל בתחילת השיחה שלנו, אמרת שחלק מהאתגרים זה בעצם היכולת לזהות מי המשפיען הנכון לעבוד איתו. יש לך איזשהו טיפ לתת למנהלי מותג איך לעשות את הזיהוי הנכון הזה, איך להבין מי המשפיען הנכון לעבוד איתו?
תבדקו נתונים, קודם כל. יש הרבה יוצרי תוכן שיש להם מספר מאוד מאוד גדול של עוקבים, הרבה מהעוקבים האלה לפעמים הם כבר לא רלוונטיים, הם כבר לא פעילים, תסתכלו כמה צפיות יש להם, כמה אינגייג'מנט יש להם על הפרסומים, כמה אנשים מגיבים להם, כמה אנשים משתפים, כי המספר עוקבים זה הדבר הכי פחות רלוונטי מתוך כל הנתונים האלה. אם אתם משלמים למישהו כי יש לו 200,000 עוקבים, אבל יש לו פחות צפיות מבן אדם עם 20,000 עוקבים, אתם סתם זורקים כסף.
טיפ מאוד מאוד חשוב. שון, אתה מבין למה לא שאלתי אותך? כי פשוט היית אומר, מי שקוראים לו דשון שוב ביוטיוב, זה ה...
לא, זה כן. קודם כל,
מה
כמובן.
מה הטיפ שלך?
תראה, יער קודם כל אמרה את שני הדברים שאני אישית מאמין בהם. גם בלינקדין שלי אני כל פעם מפרסם טיפים, דווקא למפרסמים, על מה להסתכל כשהם פונים למשפיעני רשת, או משפיענים באופן כללי. מה שיער אמרה זה חד משמעית מה שאני ממליץ. גם הסיבה לכך היא שאתה תעדיף לשלם למשפיען עם מספר נמוך יותר של מנויים, אוקיי? כי הוא גם יגבה ממך פחות כסף, וגם יכול להיות שהתוצאות יהיו טובות יותר, אם אתה תסתכל על הנתונים הריאליים של מה שהוא מביא. עכשיו, בנוסף, אני רוצה אפילו עוד יותר לחזק את מה שיער אמרה, ולהגיד שיוצרי התוכן בסופו של דבר הם אלה שעושים את זה על בסיס יומיומי קבוע לאורך זמן. הם אלה שיודעים איך השוק הזה עובד ומה הקהל רוצה לראות, מה הוא יותר יתחבר, מה הוא פחות יתחבר. ובגלל זה, אם עכשיו אתה גם הולך לעורך דין שייצג אותך, אתה לא תגיד לו איך לייצג אותך. סביר להניח שפנית אליו כי הוא הגיע לאיזשהו מקום שהוא הגיע בזכות זה שהוא ידע איך לעשות את העבודה. אז הטיפ שלי הוא לסמוך על יוצרי התוכן, כן לתת גייד בסיסי של מה אתה רוצה שיקרה, להגדיר ביחד מטרות, שזה אומר, אני רוצה שאתה יותר תמכור, או אני רוצה שאתה יותר תחשוף את המוצר שלי, ולאו דווקא תתמקד על מחירה, וככה גם יוצר התוכן, אם הוא מספיק כן ואמיתי, יוכל להגיד לך אם הוא יכול לעשות את זה או לא, כי בסופו של דבר, אני מאמין שאני לא מדבר רק בעד עצמי, אבל כל היוצרים שעובדים עם חברות ומשווקים, הם רוצים בסופו של דבר פעילויות שהן ארוכות טווח, ומתמשכות, ולא משהו שהוא one time thing. ובגלל זה חשוב לתת רושם טוב, שירות כמו שצריך, וכדי להגיע לזה צריך תיאום ציפיות. אז הטיפ שלי למפרסמים, תיאום ציפיות, ושימו לב לנתונים שלא יעבדו עליך.
ואני רק אוסיף דבר אחרון בקשר לנתונים, תדייקו את קהל היעד שלכם, תבדקו שיוצר התוכן, הקהל יעד של, הצופים שלו, זה באמת קהל יעד כשאתם מכוונים אליו, כי יש יוצרי תוכן שרוב הקהל שלהם, רוב הצופים, הם ילדים קטנים לדוגמה. אז יש מוצרים שאתם לא תרצו למכור לילדים קטנים, ולכן השיתוף פעולה עם יוצר תוכן הזה יהיה לכם פשוט לא רלוונטי. אז מאוד מאוד חשוב לדייק את קהל היעד ולבדוק איזה משפיענים עומדים באמת מתקשבים עם קהל היעד שאתם מתכוונים להם.
יפה, אז עם כל נקרא לזה הסובייקטיביות שיש בתוך עולם משפיעני הגיימינג, עדיין הטיפ המרכזי שלכם הוא להסתכל על הנתונים, אני מאוד מתחבר לזה. אני חושב שזה טיפ מאוד חשוב, ובאופן כללי שהיה לנו היום, הערב, דיון מרתק. אז תודה רבה לכם, שון בייר.
תודה רבה לך.
שיתפתם אותנו בתובנות ובניסיון שלכם בעולם שיווק המשפיענים בגיימינג, וכמובן תודה גדולה מאוד לכל המאזינים שלנו על ההקשבה. היום חשפנו את הנוף המשתנה של שיווק באמצעות משפיענים בענף הגיימינג, את החשיבות של אותנטיות ואת העתיד המבטיח שהתחום הזה מחזיק. ברור שהקשר בין גיימינג לשיווק משפיענים רק יעמיק וייצר מצב של ווין ווין גם גיימרים, גם עבור גיימרים, סליחה, גם עבור משפיענים, וגם כמובן עבור המותגים והמפרסמים כאחד. אני מזמין אתכם לעקוב, להירשם ולשתף את פיקסל עם חברים וקולגות ולהאזין לפרקים האחרונים אם טרם עשיתם זאת. וכמובן, אם תרצו להמשיך את השיחה או להתחבר לאורחים שלנו, שמעתם כאן משון שהוא גם בלינקדין וגם באינסטגרם וגם בטיקטוק וגם ביוטיוב, פחות יותר בכל מקום.
אני בכל מקום, גם ברחוב, תמצאו אותי.
ויער גם באינסטגרם, אם תרצו להמשיך ולייצר שיתופי פעולה,
וגם בלינקדין. בטוח
שהם ישמחו. אז תודה רבה על ההזנה. שון, ויער, משהו לסיכום?
שמרו על עצמכם, חג שמח.
תראה בפרק הבא. תודה רבה.
יאללה.